ברוכות הבאות לעוגת שמרים וקפה, הפודקאסט של אמהות בסטייל. המאזינות הקבועות שלנו מכירות אותנו כ-9 in style. מאז שינינו את השם. 48 פרקים יצאו עד כל הפודקאסט, ומזה שנתיים לא יצא פרק חדש. ועכשיו, כשמגיפת קורונה מסתובבת לה בעולם, מצאנו זמן לעשות קצת סדר ולהצליח סוף סוף לסיים פרקים שנשארו בחדר העריכה. אז הפרק הבא הוקלט לפני קצת יותר משנתיים, כשהייתי בהיריון שני ונפגשתי עם פז רענן לדבר על הצטרפות של אח או אחות למשפחה. האזנה נעימה. היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in style. שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין, ונמצאת איתי פה אורחת עם רשימת טייטלים, תכף נגיד את הכל, ותכף תבינו למה היא פה. היי פז.
היי.
פז רענן, מטפלת באומנות, מדריכת הורים, מנחת קבוצות להורות ומשפחה, ויזמית של הפרויקט המקסים והמרים אמהות, אם לדרך, שזה מיזם שמלווה אמהות אחרי לידה.
נכון מאוד.
אני אשמח אם בכמה מילים תספרי לנו על המיזם הזה, כדי שכל מי שמאזינה לנו תכיר אותו.
אם לדרך הוקמה בשנת 2010, בעיר כפר סבא, יחד עם שותפות עירוניות שראו כמוני את הצורך המאוד מאוד אנושי ובסיסי של אמהות לקבל עזרה וליווי וסיוע כשמגיעות מבית היולדות, אני לא אגיד בית חולים כי זה אמור להיות בית היולדות, הביתה. וכשהן בבית היולדות יש סביבן תחושה של ביטחון, כי יש את האחיות שמטפלות בך ויש את האחיות שמטפלות בתינוק שלך ובתינוקת שלך. ופתאום את מגיעה הביתה, וזה את והוא, ולפעמים גם יש את בן הזוג, לא תמיד, ופתאום את האחראית הבלעדית על הייצור הקטנטן הזה, שהוא נראה כמו גוש קטנטן, ובוכה הרבה, ומה את אמורה פתאום לעשות עם הדבר הזה? זה מלחיץ בפעם הראשונה, וזה מלחיץ גם בפעם השנייה, כשנוסף לנו ייצור קטנטן כזה בחיין לתוך בית שכבר יש פה, ילד בוגר.
אז בעצם המתנדבות שלהם לדרך מגיעות?
הם קודם כל עוברות הכשרה, ואחרי שהן עוברות איזושהי הכשרה שהן מתחילות לדבר את השפה הרגשית הבסיסית שאני רוצה שהן יתחילו לדבר, בהבנה מה אמא זקוקה, בהבנה מה התינוק שלה זקוק, בהבנה מה הבונדינג ביניהם זקוק שיראו, בהבנה איך הן מגיעות ממקום מאוד מאוד מכיל ומחבק, אחרי שהן עוברות קורס בסיסי, שזה השפה הבסיסית, הן בעצם עוברות להיות משפחה של מתנדבות, שמקבלות ממני הדרכה כל שבוע.
וואו.
כל אחת באופן אישי, וחודשית כל משפחת הם לדרך כהוויה משפחתית כמתנדבות. ובעצם כל יולדת שפונה אליי, זוכה קודם כל לביקור בית שלי אצלה בבית, עם התינוק שהגיע איתו הביתה. ויחד אנחנו מלבנות מה קשה, מה האתגרים, למה היא הכי זקוקה. יש נשים שזקוקות לאחות גדולה. יש נשים שזקוקות לסבתא. יש נשים שזקוקות לדודה. יש נשים שזקוקות לחברה טובה. כל אחת מחפשת במתנדבת איזושהי פונקציה של תפקיד שנורא חסר לה בשבט הנשי שלה.
וואי, ממש צריך לשכפל את זה לכל הערים בארץ.
אני חייבת לציין שיש עוד פרויקטים כאלה. אני אישית הקמתי יחד עם עוד נשות עירוניות, גם בהוד השרון וגם ברמת גן. ויש עוד פרויקטים כאלה ברחבי הארץ, ואפשר למצוא, יש אתר שמקבץ את כל האתרים, שהוא נקרא אם לאם בקהילה, או מם תומם, ושם אפשר למצוא. יש ערים שיש בהם, ויש ערים שעדיין אין בהם, וגם אם אין את הליווי האישי, נורא חשוב לחפש קבוצה כזו של נשים שמתאגדות ביחד סביב חוויית לידה.
ניגש לנושא שלשמו ביקשתי שתבואי בצורה אגואיסטית לחלוטין, שזה איך הם מקבלים ילד נוסף למשפחה. ואני אגיד רגע גילוי נאות שגם לפני שסיפרתי לבנות בקבוצה, בקהילה שלי שאני בהריון, הם שאלתי אותם איזה פרקים הם רוצים שיהיו בפודקאסט, והם ביקשו שיהיה פרק שמדבר על קבלת ילד נוסף לתוך המשפחה. אז למה לצפות? מה הולך לקרות? כי אני מרגישה שכל מה שאני מכירה כרגע, הכל ישתנה, כל הקלפים יתערפו, ואני לא יודעת מה יהיה.
את יודעת, זה כל כך נכון. הקלפים יתערפו, וזה ישתנה, אבל זה ישתנה לזמן מה. ואם תזכרי כמו בלידה הראשונה, שלקח זמן להסתגל, אז הבשורה הטובה, שבסוף זה קורה. נכנסים להסתגלות, אבל לזמן מה. אני תמיד אומרת למשפחות, תראו, זה עומד להיות משבר, אבל זה לא התמוטטות. זה משבר לצורך שינוי ותנועה של שינוי בהרכב המשפחתי. אבל כן, צריך להתכונן לזה שיש שינוי. לפעמים הוא נורא מג'ורי, ולפעמים הוא פצפון. אצל כל ילד, אצל כל אמא, אצל כל אבא, זה יראה אחרת. כך שאני לא יכולה לצפות אצל כל אחת שיושבת עכשיו ומאזינה. אבל בגדול, צריך להתכונן. אני מאמינה שאם יש הכנה מנטלית רגשית להבנה שיש תזוזה ויש שינוי, כבר תהיה רגיעה. כי יודעים שזה לצורך משהו חיובי של תנועתיות.
מדברים הרבה על זה שלידה ראשונה משנה את הזוגיות, ושנה ראשונה אחרי לידה הזוגיות משתנה לחלוטין, ולא כדאי לעשות החלטות קיצוניות, ולא לא, לא כדאי להיפרד ולקחת צעדים דרסטיים כל כך על סמך מה שקורה באותה שנה. אבל באמת פחות שמעתי דברים על מה קורה אחר כך, על לידות נוספות וילדים נוספים.
בזוגיות.
בזוגיות, כן.
אז זה קורה אחר ודומה. כי בסך הכל, שוב, יש את הידיעה ואת ההבנה, כבר אתם כבר יודעים איך זה נראה שם ואז, ויש לך כל אחד מכם את ההבנה שזה עומד גם זה להיות שינוי, ושאחרי השינוי, אחרי ההתמוטטות הקלה הזו ככה, שהדברים זזים, יש איזושהי חוויה של הקלה. ובאמת, בסוגיות, אתם תצליחו לקרב מחדש את האינטימיות, את הקרבה. אבל זה נכון, לזמן מה. עכשיו, שני חיים מסתכלים בו זמנית בעוד ילד אחד. ועכשיו נכנס למשולש הזה, אני תמיד אומרת ריבוע. נכון? כן. כי עכשיו שני חיים הסתכלתם על לי. אבל עכשיו זוג העיניים שלך ושל שי צריכים יהיה להסתכל על עוד אחד, עוד אחת. וזה באמת הופך להיות מרובע כזה. וכל קודקוד כזה מושך לכיוון שלו. וזה באמת בגלל זה נראה קצת כמו איזה שחייה בתוך ים שכל אחד מושך לכיוון שלו והוא רוצה שכל אחד ילך לזרם שהוא הולך. וזה באמת לוקח זמן והתשובה בדרך כלל עד שנה המערכת מגיעה לאיזשהו איזון, לאיזושהי רגיעה.
אוי, זה הרבה זמן שנה.
אבל זה יכול להיות הרבה פחות.
כן.
יש משפחות שזה לוקח להם חודשיים, שלושה, יש משפחות שזה לוקח להם 5 חודשים, זה נורא תלוי. זה תלוי בהרכב שהיה לכם לפני, בחוויה הזוגית שהייתה לפני. זה קשור האם היא תהיה חופשת לידה קצרה, ארוכה, כמה עזרה תהיה. בתוך הבית, ממי תהיה עזרה, מאיזה אנשים, הקולות המחזקים האלה שדיברנו עליהם.
אבל אני חושבת שאנחנו באמת לא כל כך מתייחסות, לא אני ואת, אלא אנחנו היולדות.
כן, כן.
לא כל כך מתייחסות לנושא הזוגי והמשפחתי בגדול, כי בגלל שאנחנו כבר אימהות, אנחנו נורא מרוכזות במה יקרה לילד או ילדה הבכורים. מה יקרה להם? וזה, ובגלל שאנחנו אימהות, וכאילו, תמיד הולכות למקום הזה, אז שאר הדברים אולי נשארים קצת יותר בחוץ.
קודם כל זה נורא 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 נכון. כל, אם ניכנס להלך המחשבה האימאי של אימא בהיריון לקראת לידה השנייה או שלישית ואילך, עיקר המחשבה שלה זה מה יהיה עם הגדול, מה יהיה עם הגדולה שלי. ההבנה איכשהו עם הזוגיות כבר יש לה פינה שיודעת כבר איך זה נראה. זה בדיוק ההבדל שאין לך עדיין את הידיעה איך זה נראה שאת מסתדרת מול תינוק ועוד בייבי בחור, הבייבי פלוס הבחורה או הבחור. והחוויה הזו נורא קשה לאימהות, זאת אומרת, את משקפת פה איזושהי חוויה שזה הדבר שהוא הכי מעסיק את המיינד של האישה, לקראת הלידה השנייה או נשנית.
גם בדברים לוגיסטיים.
ממש.
זאת אומרת, איך אני ובן זוגי עכשיו עוזבים את הבת שלנו לפרק זמן שהוא לא ידוע. אני לא יודעת כמה זמן אני אבלה שמה בחדר לידה. אני יכולה להיות שמה שעה, ואני יכולה להיות שמה שלושה ימים, אני לא יודעת. זה מציף פתאום.
נכון, אז את מעלה פה באמת שני דברים נורא 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 מהותיים. אחד זה הפחד ממה יהיה. א', זה נורא נורא נורמלי להרגיש ככה. וחשוב שכל המאזינות ידעו שככה אמהות מרגישות לפני קבלת הילד השני. תאין עונים, תאין שליטה ותפחדים. והתקווה שבדבר זה, זה שכמו שאת לא יודעת, את זה צריך להגיד גם למתוקה שיש פה בבית. אני לא יודעת באמת כמה זמן זה יהיה, אבל אני יודעת דבר אחד נורא חשוב שאני בטוחה.
יצרתי שוב.
כל מה שאת מרגישה בדיוק כמו שאמרת בפז
בוכה מולי, אני לא עובדת
כי זה באמת רגעים נורא 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 נורא. את יודעת, אני נזכרת בסיפור האישי שלי. אני לא ידעתי שאני אעדר ל-12 יום בלידה השנייה שלי. אני לא חלמתי על זה, והדאגה שלי לא הייתה לתינוק שלי שנולד. הדאגה שלי הייתה לידידו שלי שהייתה בת 4.5 בקליפורניה, בלי משפחה בישראל. וואו. אמא שלי הייתה שם, למזלי הרב, רב, 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 רב. תודה, אמא. אבל אתה לא באמת, את באמת לא יודעת, את באמת לא יודעת איך הדברים התגלגלו. חמסה, חמסה, טפו, טפו. אני בטוחה ברוב המקרים, באמת, באמת סטטיסטית, אנחנו חוזרות אחרי יומיים, גג אחרי 5 ימים, אנחנו עוברות קיסרי. אבל הדבר הכי חשוב זה לקבל את זה, שאנחנו לא יודעות. לקבל, לא להילחם בחוויה.
אבל איך אני מעבירה, ובמקרה שלי, היא באמת יחסית גדולה.
נכון, היא בת 5.
היא בת 5, נכון. אבל אני גם חושבת על, על, על מאזינות שלנו, שגדול או גדולה, הם גילאים, לא יודעת, אני נזכרת בלי איך היא הייתה בגיל 2-3, אני יודעת. איך מעבירים את, את החוסר... הרי לי זה קשה לקבל את זה. למשפחה שלי קשה לקבל את זה. חמותי כל יום בערך מתקשרת לשאול אותי אם אני יודעת מתי אני ילד, כי היא רוצה לתאם איזה טיול עם הקבוצה של המת... כאילו, איך אני יודעת מתי אני ילד?
אז חמותך, אם את מקשיבה לנו, היא לא יכולה לתכנן מתי תלד. ובחודש 9 נחמד יהיה שחמותך ואימך יהיו בסביבה. זה קודם כל לכל החמות והאימהות של שמקשיבות. ולגבי השאלה שלך על איך מכינים, זו שאלה נהדרת, כי זה באמת תואם גיל התפתחותי. זה שונה אם אני מכין ילד בן 2, 4, 5, 7 או 10 וכו. ככל שהגילאים קטנים יותר, אנחנו פחות ופחות מפרטים, אנחנו מאוד עניינים, ואנחנו אומרים, אמא הולכת ללדת, יגיע תינוק או תינוקת, דרך אגב, הוא לא מגיע פתאום, יצא מבית החולים, התיישב באוטו, נסע לכפר השעשועים וקנה לך מתנה, ממש לא.
לגמרי, אני את מעלה פה, מה זה נקודה? אני באמת קשה לי עם המתנה הזאת שהתינוק נותן לה.
אני תכף אגע בזה. אבל אנחנו צריכים להיות מאוד ענייניים ולהגיד, אם את טיסה בבית חולים, היא יולדת, ברגע שהוא יהיה מחוץ לבטן שלי, אתה תוכל לבוא לבקר אותי, לראות אותו, לראות אותי, ויהיה כמה ימים שבאמת אתה תהיה פה ואני אהיה איתו שם. זה קרה בדיוק אותו דבר כשאת נולדת, והיה טוב אם היית יכולה להראות תמונות, איך זה נראה כשהיא הייתה קטנה בבית חולים. ולהגיד לה, וכאן בינתיים השגרה תימשך. אמא תהיה, אבא יהיה איתך, אמא שלי תהיה, כלומר סבתא, לספר כמה שיותר דברים שיעוררו את ההבנה שיש עוגן, שנכון שאת לא תהי כאן ושם יהיה תינוק, אבל כאן ימשיך להיות שגרת החיים. נורא בקצרה ונורא לעניין. בגיל 5 אפשר אולי להוסיף פרטים כמו אני אהיה שם בין 2-5 ימים. אוקיי? אבל לא מעבר, אין צורך לספר שום דבר מעבר. הכי חשוב שזה קורה, לאפשר, אם הכל בסדר, לאח, לאחות, לבוא, לראות מה. מה זה הדבר הזה שדמיינתי, והנה הוא כאן נוכח וקיים. בעיקר לאפשר לה לראות אותך. לראות שאת בסדר, ולראות שאהבה, כי ראי מה ילד רוצה לדעת, שאמא נשארה אוהבת, ושאבא נשאר אוהב.
כאילו באמת, אנחנו לפעמים מתייסרות שאנחנו נוסעות לשלושה ימים בלונדון, קופצות ויש לנו תאריך, יש לנו כרטיס טיסה, תאריך התחלה, תאריך סיום, ופתאום זה באמת לא נודע. ועוד אני, יותר מזה, אנחנו בבית די בלינה משפחתית, ודי המיטה שלנו פתוחה בפני לי, וגם ככל שהזמן מתקרב ללידה, היא גם מנצלת את האופציה להצטרף למיטה שלנו, וגם התחילה להגיד אני צוחקת עליה, שאין לי מקום כבר במיטה עם הבטן, והיא אומרת שהיא נדבקת אליי, אז היא אומרת, היום אני נדבקתי לך כל הלילה.
איזה חכמה.
היה לי קשה לישון, כי נדבקתי לך כל הלילה. מה היא אומרת? אחרי אמרה לי היום בבוקר.
את יודעת מה היא אומרת לך במילים אחרות?
אני אבכה אם אני אשמע את התרגום.
היא אומרת לך, אם אני יודעת שתכף עומד להידבק פה אלייך מישהו אחר במקומי, ואני חייבת לדעת שאני עדיין פה, ואת עדיין פה, ושתינו פה בשביל לקבל את אותו מיכל ואהבה הזו, ולא יהיה מצב שבו פתאום את לא תראי אותי, והנוכחות שלי לא תהיה פה, בנך, ביני לבין אבא. אז היא מכינה את עצמה, את רואה? זה חכמה עלי הזו. ילדים הם חכמים, הם עושים את ההכנה שאנחנו אפילו לא יודעים שהם עושים את ההכנה.
וואי, האמת היא שזה כשמסתכלים על זה ככה, אז כן. אבל אז אני נעלמת, צפויה להיעלם.
אבל בואי נחשוב גם איזה כוחות זה מאפשר לה. ברגע שאימא נמצאת שם עם התינוק, מה היא יכולה אולי ללמוד על עצמה מזה שהיא פה, שלעולם לא מבטרים, שממשיכים את השגרה, שיש מי שדואג לה. כרגע זה יהיה כנראה אבאלה וסבתאלה. אבל היא תמיד פה ורואים אותה, רואים את הצרכים שלה. אם נגיד ילד הולך באותו יום, הוא נופל, והייתה יום הולדת, בסדר? לא משנה, אחרי צהריים, בפארק. הרי לא יגידו לה, תשמי, אבא ואמא עכשיו עסוקים, נכון? כי אמא ילדה. הרי אתם תתגייסו כולכם ללכת איתה לשגרה של יום הולדת, חוג, זה לא משנה לאן. ואז מה היא תגיד לעצמה? וואו, אפילו שמצטרף לפה עוד מישהו למשפחה, הם לא שוכחים אותי. הם יודעים אותי, הם מבינים אותי, והם עושים את מה שצריך למעני. וזה חוזקה וכוח ומתנה. כשילד מקבל תוספת של אח, זה מתנה אחת, הוא מקבל עוד כמה מתנות שנדבר עליהם אולי בהמשך, אבל זו אחת המתנות הכי יפות, שהוא מקבל את ההבנה שהחיים ממשיכים. ואת יודעת, בסוף, בואי נחשוב על זה, כולנו צריכים לצאת לעולם, ומה לדעת לעשות?
להסתדר.
להסתדר, אנחנו לא הבלעדיים. תראי, זה לא פשוט יהיה ללי. היא נסיכה של הבית, ויש לה בלעדיות וייחודיות. אמנם אבל זה מה שמחכה לנו בעולם בחוץ?
לא.
לא, אנחנו נאלצים לעשות משא ומתן, לוותר, לחלוק, לראות את האחר, וזו המתנה הכי יפה שאת נותנת היום, לא היום, אולי היום בלילה, אין לדעת, חמותך. אבל את נותנת למתנה מאוד מאוד משמעותית, שניכם כזוג הורים, זה את היכולת הזו באמת לראות גם עוד מישהו.
אנחנו חושבים על זה כל הזמן, זה מאוד מעודד אותנו, במיוחד לפעמים, כמו שאת אומרת, שמכינים את עצמם, הם כל כך חכמים, ואז אנחנו גם שמים לב שמבחינה התנהגותית בתקופה האחרונה יש יותר תקפי עצבים, יש יותר, לא יודעת, אני מקבלת כל מיני משפטים כאלה של נכנסת מהגן, אני אומרת לה שלום, אל תגידי לי שלום עכשיו, כל מיני כאלה. אל תגידי, זה הגוף שלי, כל מיני כאלה. אל תחבקי אותי כאלה. אני מבינה מאיפה זה מגיע.
וזה רק לאחרונה?
כן.
כן, זה כל כך כל כך קשור.
אופייני, נכון?
מאוד אופייני, במיוחד שתחשבי שבתחילת ההיריון, הבטן לא יוצאת החוצה הרי. יוצאת רק בשלבים יותר מאוחרים, אפילו שזה לידה חוזרת. ויש משהו שהוא נורא נוכח, גם לאימא דרך אגב שמתכוננת, וגם לאח, פתאום הוא רואה את הבטן הזו, שהיא הולכת וגדלה וגדלה וגדלה. הוא גם יודע, לי מבינה, היא לא יכולה להתחבק איתך skin to skin, כמו שזה היה לפני שהבטן הזו גדלה. ויש משהו שהוא, החיץ הזה, שזה הבטן הזו, שנותן את ההכנה הראשונית ואת ההבנה שמשהו עומד פה להשתנות, כי הרי עכשיו זה הבטן, ואולי עוד מעט זה יהיה התינוקת. וזה תכף עומד לקרות, והילדים מכינים את עצמם. אז כשלי נכנסת הביתה ואומרת לך, אל תגיעי בי, היא בעצם אומרת, אמא, במקום שאת תחליטי מתי את לא תוכלי לגעת בי, אני עכשיו אגיד לך שגם אני שולטת. זה לא רק המצב הזה שאת תשלטי בו, גם אני רוצה לקחת שליטה, כי שליטה, את זוכרת מה זה עושה לפני שהולכים ללדת? נותן ביטחון, נותן כוח, כל המידע הזה שדיברנו עליו. אותו דבר היא, ברגע שהיא לוקחת את החוויה של השליטה, היא אומרת לעצמה, וואו, איך אני מרגישה שעכשיו גם אני יש לי מה להגיד. ובעצם כשהיא אומרת את זה, היא לרגע לא מתכוונת שהיא לא רוצה שתחבקי אותה ותיגעי בה.
לא, זה ברור לי.
זה צריך לזכור. זה רק החוויה שהיא בודקת מה יהיה פה, איך זה ייראה, והצורך שהיא רוצה נורא לקבל את השליטה חזרה לידיים שלה, שהיא זאת גם שתחליט מתי כן ומתי לא, כי היא יודעת שזה עומד להתערר קצת.
לגמרי, לגמרי. זה... ולא להיעלב. אני אומרת לה, אמא שלי לימדה אותי לא להיעלב מילדים.
או, את מעלה עכשיו משהו נורא נורא חשוב, את יודעת למה? כי כשאנחנו כהורים ואימהות עסוקים באלבון של עצמנו או באכזבה של עצמנו, אנחנו לא פנויים להיות בשביל הצרכים שלי מבקשת או הילדים שלנו מבקשים. תראי לך היית נעלבת, אז לא היית מגיבה נכון. התגובה שהייתה צריכה להיות זה, כמו שאמרת לי, ברור שאני מחבקת. זאת אומרת, אפשרת לה לכעוס, ועדיין את לא מוותרת עליה, על המגעיות איתה, על האהבה שלך כלפיה. כי אמרנו שזה מה שילד רוצה לוודא, שאימא ואבא אוהבים אותו no matter what, גם אם נוסף עוד ילד קטן, צוצי כזה למשפחה. ואם אנחנו עסוקות בעלבון שלנו, אנחנו כל כך עסוקות בעצמנו, שאנחנו מגיבות מתוך תחושת העלבון. זה לא יפה, אני לא מרשה לך, במקרים אחרים אומרת לך לחדר, תחשבי על מה שאמרת, זה תגובה שמונעת מעלבון. אבל תגובה שמבינה את הצרכים של מה שלי מבקשת לומר עכשיו, היא מאפשרת אמפתיה, היא מאפשרת את הקוזינג, את החיבוק הזה, את הרוח הזה, ועדיין לתת לגיטימציה לכעס, אבל את יודעת להגיד, עם גבול מסוים אני מבינה ש. כן. יש אמהות שמספרות לי שהילדים בועטים, את יודעת, ואז זה גם נורא נורא מפחיד על הבטן, אז אנחנו לא מאפשרים להתנהג את הכעס, אבל אנחנו ממש חייבים לתת לו מקום. כי כעס זה רק רגש אחד קטנטן שיופיע מבין מכלול הרגשות שיופיעו אצל אחים שמקבלים אחים.
אז לפני שנדבר על המכלול של הרגשות, כי זה מאוד מעניין אותי לשמוע, אני רוצה שנחזור רגע לדבר על המתנות. אז נדבר קודם על המתנה שהתינוק נותן לאח. ואחרי זה תעשי כזה מין חיזוקית כזאת, מעצימה של כל המתנות שהאח הגדול הולך לקבל, שזה לא צעצוע מלא יודעת מה שהגיע עכשיו ארוז.
נכון, איזה משעשע זה לדמיין שילדים בני 3-4-5 אומרים, מה? איך הוא הספיק? יצא מבית החולים, התיישב באוטו, נסע לכפר השעשועים, קנה לי מתנה, גאון, הילד עוד לא יודע לזוז, והוא כבר קונה לי מתנה.
ועוד הסבירו לי גם שהוא תינוק, שהוא לא יודע לעשות כלום, שהוא רק בוכה, מאיפה הוא מביא מתנה?
הוא באמת לא יביא מתנה. אז מה שהכי חשוב, ולא משנה באיזה קונסטלציה זה יהיה, במיוחד עם לי, למשל, שילדה בת 5, וכל שאר הילדים שהם מגיל, הייתי אומרת, אפילו 2.5, 3, 4 ומעלה, זה לשאול אותם. זה פשוט, כמו שאמרנו, כל מה שאנחנו יודעים, כמו כמה ימים לא נהיה בבית, אותו דבר את זה. עומד להגיע אח, ויש כאן אפשרות. אנחנו יכולים לקנות מתנה ביחד. אתה רוצה? אתה לא רוצה? בא לך? לא בא לך? תארי לך לילד, בכלל לא בא לקנות מתנה. הוא כל כך כועס על החוויה הזו. בכלל לא בא לו לתת מתנה. למה הוא צריך לעשות את הפיצוי הזה? כשאנחנו עושים עבודה מתוך פיצוי, חיבלנו.
רגע, לתת מתנה לתינוק?
אני אומרת, אם הילד בוחר, הבחור, לתת מתנה, אם הוא רוצה ללכת לקנות מתנה לתינוק, בכיף. אבל להציע לו בחירה, אופציות, אתה יכול כן ואתה יכול לא. זה לא חייב להיות מתנה, זה יכול להיות ציום, זה יכול להיות ברכה, שאתה תשמיע לו בכל רם כשהוא יצא מהבטן. לגבי המתנה שתינוק נותן לאח הבכור, אני לא, כמו שהבנת, אני לא מאמינה בדבר הזה, כי ילדים הם מבינים, ילד לא יכול ללכת לקנות, אבל מה כן? אפשר להגיד לו. אני אשמח נורא שאנחנו כמשפחה, אבא, אמא, ביחד נלך לקנות מתנה. זה יכול להיות לפני הלידה, זה יכול להיות עם התינוק אחרי הלידה, משהו שבא לך וכיף לך, שיהיה לך, לך, בכיף. אבל לא להפוך, ילדים מבינים שממציאים להם סיפורים, אנחנו לא ממציאים סיפורים, אנחנו באמת אומרים את האמת ואת המסוגלות, מה שבאמת תואם מציאות.
אז איזה מתנות, מתנות מטאפוריות, האח הבכור הולך לקבל לחיים שלו.
מזה שנולד אח.
כן.
אז קודם כל באמת דיברנו על זה שהוא לומד לחלוק, הוא לומד להתחשב, הוא לומד לשתף פעולה. הוא לומד להיות באינטראקציה שהיא אחרת ושונה. כי תחשבי שעד היום הייתה בלעדיות, ופתאום הוא צריך להמתין, לגלות איפוק, לגלות גמישות. איזה תכונות חשובות זה?
מאוד, כישורי חיים.
כישורי חיים בסיסיים של יכולת להתנהל כשיש עוד מישהו עם צרכים. וזה תמיד יראה אחר ושונה כשזה אח או אחות, לעומת מול מבוגר, סמכותי ואחראי. כי מה שהוא עושה מולנו, הוא עושה אחר ושונה מול אח או אחות. והכישורי חיים האלה של היכולת הזו לחלוק, להתגמש, להיות במצב שלא תמיד אני קובע, לא תמיד אני מחליט, אני לא תמיד הבלעדי. להמתין, וואו, כמה זה דבר חשוב. אלה הכישורים שהוא יקבל לחיים. ובהתחלה זה לא יהיה קל, זה באמת בהתחלה מאוד מאוד לא ברור. אז מי אני, מה אני, מתי מותר לי, מתי לא. אבל אנחנו מלמדים אותם שלפעמים אני, לפעמים הוא. לפעמים הוא, את תקבלי ראשונה, לפעמים הוא יקבל ראשון. לפעמים אמא לא תהיה פנויה, ונצטרך לחכות. אנחנו רק צריכים מה לעשות? לזכור לתווך כל הזמן את הדבר הזה. כשמופיע כעס, קנאה, אכזבה סביב זה, לתווך את זה. להגיד, אני יודעת שקשה לך לחכות. אני יודעת שעכשיו את נדרשת לגמישות. אני יודע שעכשיו לא קל לך לוותר, אבל אני רואה, תמיד להוסיף את מה כן. שמתי לב שהפעם יכולת להתאפק. שמתי לב שהפעם יכולת לחלוק. שמתי לב שהפעם היית ראשונה להסכים שהוא ייכנס ראשון לפנייך לאמבטיה. כל המקומות שאנחנו רוצים לחזק בכישורי חיים, אנחנו צריכים להדהד אותם בכל רם. לא רק מה לא,
אלא
גם מה כן. וזה הדבר הכי חשוב שאנחנו שוכחים. ובתוך המה כן, נורא לדייק. לא להגיד איזה נפלאת, כל הכבוד, איזה בוגרת את. היא לא מבינה מזה, זה גם לא אותנטי. אבל הדיוק הוא, אני שמתי לב שאת בחרת להיות בוגרת ועצמאית, כי את עזרת לאבא לערוך היום את השולחן.
ואיך עושים את זה אחרי לידה, עם כלום שעות שינה, עם סיזיפיות של תינוק קטן, איך מגייסים את הסבלנות והכוחות החינוכיים האלה והרצון באמת להעצים שגם ככה ביום יום זה קשה לנו לעשות בתור אמאות, אז איך עושים את זה? זה נראה לי כמו לא מספיק שעכשיו אני צריכה להתמודד עם תינוק קטן וכל התינוקת קטנה וכל האתגרים, אז אני גם צריכה בנוסף להתמודד עם האתגרים של הבכורה.
קודם כל, מדברים על זה, כמו שאת ואני עושות. זה מתנה נורא גדולה לכל מי ששומעת אותנו, כי החוויה של ההבנה שלפעמים אין סבלנות ועייפות מכריעה, היא חלק מהחיים. היא באמת באמת חלק מהדבר הזה. אנחנו לא אימהות שלמות, אנחנו לא מושלמות, אנחנו מנסות לנתב בין לבין כדי להביא חוויה של משהו שהוא שלם מתוכי. ובתוך הדבר הזה לא תמיד אני יכולה הכל, את צודקת. הנון בית של זה, זה אני תמיד אומרת עזרה, 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 עזרה. אנחנו לא אמורות, יכולות וצריכות את הכל בעצמנו. זה ממש מין צוואה שלי. לכן גם קמה אם לדרך. אמאות לא אמורות לעשות הכל לבד. את יודעת, אני חזרתי לפני שנה מטיול בשבטים אי שם, בסרי לנקה. וזה כל כך מדהים לראות את העזרה הדדית של אנשים ביניהם, ואני זוכרת שיש שם מין ויכוח בין אנשים מי תרזיק את התינוק. אני אפילו לא חושבת שזה הייתה אמא שלה, אני ביקשתי מהמדריך ככה תרגום. הם רבו מי צריכה לנוח, מי יותר מדי נשאה את התינוק, כמובן שיש עוד ילדים שם. והחוויה הזו להבין שאנחנו לא אמורות להיות גם וגם 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 בעצמנו. זה בלתי אפשרי, לא ככה גידלו אותנו דרך אגב, לא אותי ולא אותך, למרות שיש בינינו הפרש של כמה שנים. אבל זה לא צריך להיות ככה, זה באמת באמת לא צריך להיות ככה. אנחנו צריכות לקבל את מיטב, וכשאישה מקבלת חוויה שהיא לא לבד בסיטואציה הזו, היא הרבה יותר סלחנית כלפי עצמה, ומפה תבוא החוויה שיש לי כן כוח למרות שאני תשושה.
וואו, זה כל המשפט הזה שצריך כפר בשביל לגדל תינוק.
כפר בשביל לגדל זה אמיתי. זה לא קלישה.
וזה מאוד קשה ליישם את זה בחיים המטורפים שלנו.
נכון, וצריך בגלל זה לדעת שזה מין, באמת, כמו שאמרתי, צוואה. אנחנו חייבות לעשות את זה אחר ושונה, למרות שהמודרניזציה לא מאפשרת לנו בעצם לעשות את זה. אבל אנחנו לא אמורות להיות בשבועות הראשונים, במשכב הלידה, שהוא 6 שבועות לפחות, את לא אמורה להיות פה בסיטואציה שאת לבדך עם עצמך בהסתגלות מול 2. כי כל אחד מהילדים, כשיש לנו יותר מילד אחד, יש לו צרכים שונים, הוא זקוק לדברים שונים. תינוק שרק נולד צריך 24/7 טיפול. זה לא אומר שהבחורה או הבכור לא צריך את הצרכים שלו. והג'אגלינג הזה, בהתחלה, הוא באמת באמת צריך קצת איזושהי חוויה שאני מסוגלת. והמסוגלת הזו תבוא מעזרה מבפנים. לאו דווקא מול הילדים, כמו שהתחלנו. ייעוץ הנקה, אז אני אהיה יותר שקטה בנושא הנקה. כל אחת אומרת, תשמעי, אני למשל יודעת שאם יהיו לי את כביסה, את הניובורן הזה כל יום, ואני לא צריך להתעסק בזה, כי יהיה מישהי שתחבס, אז יהיה לי שקט. אחת צריכה כובסת, אחת צריכה מבשלת, אחת צריכה מנקה, אחת צריכה, כל אחת צריכה משהו אחר. אבל אלה המקומות שיאפשרו את אותו מקום שאת נורא מבקשת לעצמך, בכזו, כזו אותנטיות וכזו כנות של שקט פנימי. ואז זה עושה את זה קצת יותר ככה קוזי, רגוע כזה, כי זה מתאפשר, כי את יודעת שלא הכל עלייך. הרי כל העניין זה אחריות.
נכון.
שאני אמורה לעשות גם את זה וגם את זה. עכשיו תחשבי, זה באמת קשה לבד. איך אפשר גם לארגן לבד ילד, גם להעניק בו זמנית, גם לשלוח אותו לגן, גם שהוא יגיע בזמן למפגש, גם לאסוף אותו בין 2-4 מהגן, גם לעבוד. אתם יודעים שרוב הבעלים חוזרים, אתם יודעת, אחרי כמה זמן לעבוד?
שבוע.
יופי, צודקת, אני רציתי להיות לארג'ית, להגיד שבועיים, אבל זה הגג, ומה אחרי שבועיים?
זה אחד הרגעים הכי מפחידים שיש. אני שומעת על זה מהמון המון אמהות, על הרגע המפחיד הזה של לקום בבוקר, והבן זוג לא שם.
בפועל, שיש בנו בכל אחת מאיתנו כוחות פנימיים, וזה היופי באימהות, שלכל אחת מאיתנו יש את המסוגלות להבין מהם החוזקות שלה. ואם היינו עכשיו בקליניקה, אז הייתי גם שואלת אותך ואומרת לך, מה החוזקות שלך, טל? איפה את יודעת שזה המקומות שבהם את הכי חזקה, הכי יודעת, הכי מטיבה? והייתי גם שואלת אותך, מהם החולשות? ואיפה שם את מקבלת עזרה? כי הרעיון הוא לדייק את עצמנו, כי לכל אחת יש את המקום, יש אחת שיש לה קושי בהתארגנות, יש אחת שיש לה קושי במטלות, במשימות, כל אחת והעניין שלה, ולכל אחת יש גם את הניואנסים שהיא יודעת איפה זה העקב אכילס, ושם היא צריכה לקבל בוסט. הבעיה היא, כמו שהתחלנו בתחילת השיחה, ההבנה. עזרה זה חוזקה, זה לא חולשה. ואם אנחנו נטיב להבין את זה, כי אמהות אחרי לידה, כל תקופת ההסתגלות תהיה הרבה יותר קלה.
אז בעצם אנחנו צריכות להוריד מעצמנו את הדימוי הזה של הסופר וומן, שמסתדרת על הכל, עם הכל, ויכולה לעשות הכל, ולא יודעת אם עכשיו יש מדורת לג בעומר יומיים אחרי הלידה, אז אני שם עם הניובורן והכל כאילו.
ומבשלת. ועושה עוגה.
בבית מתוקתק.
בבית נקי ומתוקתק. את יודעת שאני נכנסת לבתים של אמאות, אומרת לי, יו, סליחה, סליחה, אני מה זה מצטערת שהבית מבולגן. אני אומרת לה, הייתי מודאגת אם הבית שלך בשלב הזה היה מסודר. כי זה אומר שאת מנסה להיות הכל מהכל. את אמרת כזה משפט חכם, להרפות. פשוט להרפות ולהבין שזו תקופה שהמיינדד שלך הוא אחד בתינוק, וזה לא פשוט. כי כל אימא יש לה את הרצון להיות בבועה של התינוק החדש.
זה גם משהו שלא כל כך תלוי בנו, זה לא נשלט כל כך.
נכון, זה באמת לא נשלט, וגם חינכו אותנו, דרך אגב, זה הצוואה הדורית שלנו, חינכו אותנו כאמהות שלנו של פעם, עשו הכל לבד. אבל הם חיו בדור אחר ובאפשרויות שונות לגמרי. ואצלנו ההבנה שאנחנו צריכות לקבל עזרה נחוות גם על ידי הסביבה כחולשה. מה, את לא מסתדרת? מה? כשלי היו שני ילדים לא היה לי עוזרת? אנחנו היינו עושות עם חיתול רב פעמי. היינו יושבות בפיילה עם הסבון ומקרצפות אותו. לא היה לי מבשלת. אבל מה שהיה אז לא נכון לכאן ועכשיו. ולכן הכי חשוב בעולם זה באמת גם העזרה הזו שאני מדברת אליה בכל מיני אופנים, היא זאת שמאפשרת באמת להיות נטו בחוויה של מצד אחד, להיות בבועה הזו שאת רוצה, החדשה, הרי נולד תינוק חדש, ואת רוצה לייצר את הבונדינג הראשוני הזה.
אני גם רוצה שהתינוקת תקבל את מה שאחותה קיבלה.
אז בואי נדבר על פנטזיה נאמבר 1. מה שנקרא מיתוס. זאת אחת ה-wishful thinking של כל האימהות. היא תקבל, אבל אחר ושונה. וזה באמת באמת צריך לקבל את זה. היא גם תהיה אחרת ושונה, ואנחנו לא יודעות איך זה יהיה ואיך זה ייראה, אבל אנחנו כן יודעות שאנחנו צריכות להיפרד מהפנטזיה הזו, שזה ייראה אותו דבר, ויהיה לנו בדיוק את אותו זמן, כמו שאנחנו מלמדות אותם על הוויתור, על גמישות,
כן.
אנחנו מלמדות את עצמנו על ויתור וגמישות.
זה לא יכול להיות בדיוק אותו דבר.
בדיוק, א', אומרת, על זה,
אם, קודם כל. אם הצבתי לעצמי איזשהו רף, נגיד, הענקתי את לי עד גיל שנתיים, אז אם אני העניק את התינוקת יום פחות, אז כאילו עשיתי כבר משהו שהוא לא שווה.
נכון, נכון.
לדוגמה, פשוט דוגמאות שלי היום הן סביב הנקה, כי זה נושא באמת מאוד מרכזי, אבל זה יכול להיות לגבי כל דבר.
נכון. אז הנה עוד ידיעה, כמו האין שליטה, הידיעה, רגשות אשמה, ברוכים הבאים הם חלק מחוויית האימהות, והם רגשות אשמה הם קדושים באימהות ללידה נוספת. ושנייה ושלישית והלאה. וקודם כל לקבל את זה שאנחנו לא נוכל להיות בדיוק באותה בועה, באותם רגעים, באותו תחושה מטיבה שהיינו אולי. בלידה הראשונה, הסטטיסטיקה מראה שרוב האימהות הולכות להמון חוגים. פתאום אני שומעת לפעמים באימהות בלידה השנייה, שאימהות שלא הלכו לחוגים בלידה הראשונה, שהן רצות לחוגים בלידה השנייה. ואז נשאלת השאלה, מאיזה מקום זה? ולמה אני מציינת את זה? אם זה ממקום כדי לעודד את החוויה של הבונדינג שאני רוצה לייצר עם הקטנצ'יק שנולד, זה נפלא וזה נהדר וזה יופי. ואם אנחנו פועלות לצורך שינוי כי הרגשנו רגשות אשמה, זה נהדר. אבל אם אנחנו עושות את זה כפיצוי, אז אנחנו בבעיה. וזה הדבר שאנחנו צריכות
פיצוי להבין. פיצוי לתינוק.
פיצוי לתינוק. אנחנו לא הולכות כדי לפצות אותו. אנחנו הולכות כי אנחנו יודעות עם עצמנו, רגע, נורא בא לי להיות איתו יותר זמן, ובבית איכשהו אני לא מגיעה לזה. אז אני יוצאת לי לחוג. אז עכשיו נעים לי, טוב לי. זה עורר איזשהו שינוי, איזשהו תנועתיות, ופחתו הרגשות אשמה. אבל לא כפיצוי. אוקיי? אותו דבר מול הבכור. אם יש לי רגשות אשמה כלפיו, שלא מספיק הייתי, או אני פחות הגעתי אליו, במיוחד בשבועות הראשונים. במקום הלכת לקנות לו מתנה, כפיצוי, אפרופו, מתנות, אני עושה משהו שאני יודעת שהוא מניע אותי לשינוי. אני פתאום משחקת איתו, אני עושה איתו פעילויות, אני משאירה את התינוק הקטן עם מישהו שאני סומכת עליו בעיני הענקות, ואני יוצאת באמת לבלות במקום שבו הרגשתי איזושהי חוויה אשמה, שמניעה אותי לעשות שינוי בקשר שלי מול הבחור.
אני רושם את הכל. אני רושם,
אז
זה
שהכל
מוקלט, אני אקשיב
לך. זה לא שלא אפשר לקנות לו מתנה. זה לא מה שאני אומרת. להפך, בכיף. אבל לא כשזה בא מחוויה של פיצוי. את יודעת, הרבה פעמים גם אמהות, פתאום אנחנו רואים בבתים, שנורא קשה להם לשים גבולות לילד הבכור.
כי הוא מסכן, כי הוא חווה הרעת תנאים, כי החיים שלו השתנו.
והנה פיצינו. ומה, למה אני מציינת את זה? כי דווקא בתקופה הזו, שאחרי לידת אח נוסף, ילד הכי חייב גבולות, כי גבולות זה ביטחון, זה הגדר שנותנת לו את החוויה, שגם אם הוא יישען אחורה, יהיה מי שיתפוס אותו. והוא לא נשאר שם לבד, או מוותרים עליו, כמו שדיברנו בתחילת השיחה שלנו. אז לא לפצות באין גבולות, לא לפצות באקסטרה מתנות, לא לפצות בללכת לחוג עם התינוק, אבל כן לעשות דברים שיניעו את השינוי ביחסים שאת רוצה להביא, או אנחנו כהורים, מול הפעות ומול הבכור.
מלא אתגרים. מלא אתגרים, וואו. אז אם אני מסכמת את כל מה שדיברנו עליו, המילה מודעות היא הכי חשובה פה. כל עד אנחנו מודעות לקשיים הצפויים ולמערכות יחסים שמשתנות, ופועלות מתוך הבנה שקודם כל שזה בסדר, ובאמת שיש דברים שהם בשליטתנו ושאנחנו יכולות לפתור אותם, אם זה באמצעות טלפון למנקה של עוזרת שתבוא ותציל אותנו מהבלגן,
או למתנדבת מהם לדרך,
או למתנדבת. אנחנו יכולות לאפשר לעצמנו להתמודד עם הדברים שהם לא בשליטתנו.
נכון מאוד, זה ממש נכון מה שאת אומרת, ובאמת לקבל את זה שיש עניין של זמן וסבלנות, ולקבל את זה שלאחת זה לוקח 6 שבועות, והכי חשוב לזכור שלכל אחת יש את הזמן שלה ואת הקצב שלה ואת המשפחתיות שלה ואת נשות השבט שלה שהן שונות. אז גם אם השכנה או מישהי אומרת בקבוצות פייסבוק האלה, אצלי איזה צ'יק צ'ק הסתדר, זה לא הופך אותך ללא תקינה. אצלה זה היה כך, אצלך זה היה כך, הרי אנחנו לא באמת יודעות מה קרה אצלה.
זהו, גם אנחנו לא חושפות את זה. אנחנו חושפות רק את הדברים המהממים.
את דיברת על זה שיש באמת סוד שתיקה, גם בלידה ראשונה וגם בלידה שנייה. את יודעת מה נורא מאפיין? תמיד אני מסתכלת בפייסבוק ואני אומרת, כווצת, מתכווצת בשביל האחרות. יש את השלב הזה שנולד התינוק, ואתה את המשפחה ככה עוברת את הטלטלה הזו שדיברנו עליה, ואחרי כמה שבועות את פתאום רואה one big happy family. אחות הבחורה עם נסיכה מלמלה, והתינוקת המתוקה עם איזה newborn כזה, מתוק כזה, והאימא כולה מאופרת ומחרכת, והפער הזה הוא כל כך גדול, כי הוא לא באמת, באמת לא תמיד משקף, לפעמים כן דרך אגב, אבל לא תמיד הוא משקף. דרך אגב, הבכור או הבחורה יגיבו הרבה פעמים, וזה משהו שככה לא דיברנו לפני שנסכם, שחשוב לי להגיד, הבכור או הבחורה לא תמיד מגיבים כמו שההורים צופים שהם יגיבו ללידת תינוק שהוא מגיע הביתה. הם אומרים לי לפעמים, אבל הוא נורא נחמד לתינוק, הוא מלטף אותו, הוא מגיש לו מוצץ, הוא עושה זה. אבל הכעס בא על האמא, על האבא, כי הוא יודע שהם הביאו אותו לעולם, וצריך לזכור את זה. והרבה פעמים אנחנו נדרשת לנו הכנה של כמה שבועות כדי להסתגל, והסתגלנו, ואז הוא אומר לעצמו, החמוד הזה, הבכור או הבכורה, it's here to stay. הוא לא הולך לשום מקום, אז אני צריך לעשות משהו כדי שזה ישתנה. ואז פתאום אנחנו מתחילים לראות כל מיני תופעות, אפילו שהתינוק כבר בין 4 חודשים, 5 שנה, 7 חודשים, 8 חודשים,
זה קורה. כאילו חשבנו שהכל יסתדר, וצלחנו את זה, ואז
וזה נדמה שזהו, והנה הוא לא הגיב בכלל בצורה כל כך בעייתית, הוא לא הראה שום שינוי, שום רגרסיה. והרגרסיה הזו, שזה חלק משינוי ומאיזון משפחתי, מופיעה הרבה פעמים אחרי, הרבה פעמים משפחות מגיעות אליי לקליניקה, והתינוק כבר בן שנה. וכשאני שואלת אותם, ממתי התחיל ככה הקשיים שאתם רואים? אני אומרת, את יודעת, עכשיו שאנחנו חושבים על זה לפני בערך ככה 5 שנה, 5 חודשים. אז הרבה פעמים אנחנו רואים שהתגובות של הבכור בכורה מגיעים דווקא כשהתינוק קצת גדל, כי הוא מבין שהוא לא הולך לשום מקום, וכדי לקבל לפעמים תשומת לב או את היחסים שהוא כל כך זקוק מאמא ואבא, הוא יעשה את זה בשלב מאוחר.
גם בגיל חצי שנה, התינוק כבר יודע לעשות יותר דברים.
הוא מאוד אטרקטיבי.
הוא גם נורא חמוד.
מתוק, הוא כבר לא גוס צעיר כזה שלא, את יודעת, חסר עונים.
והוא גם נגיד רוצה לקחת כל מיני, לגעת בכל מיני דברים, והוא כבר מסתובב בבית, והוא זוכל.
אז יש חגיגה באמת.
טוב, אז
אבל זה כבר יחסי אחים, זה כבר פודקאסט שלהם אחר.
כן, זה פרק בעונה הבאה.
נכון. אז בואי נסכם שמעבר לזה שאנחנו באמת באמת צריכות לקבל את זה שיש חוויה של חוסר שליטה ואין עונים ורגשות אשמה שהם חלק מההוויה האימהית, עזרה, 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 עזרה.
לגמרי.
שזה הדבר שמאוד חשוב לי להדגיש.
לגמרי. ואני תמיד, שהנושא הזה של עזרה עולה בפודקאסט, אני חוזרת ואומרת, הצד החומרי פה הוא באמת פחות חשוב, למרות כל הכתבות, גם כשאנחנו כותבות ב-9 in style, וכל הרצון הזה שהתינוקות והילדים שלנו יהיו הכי יפים והכי מדוגמים, ועם הגלה הכי והכי והכי והכי. אז זה ממש לימד אותי שזה בטל ב-60, ובאופן אישי עכשיו באמת אכפת לי אוכל, אכפת לי ניקיון, עזרה בבית, בטיפול הבית. אכפת לי שהבן זוג שלי יהיה פנוי פיזית ונפשית להיות שם, ולא להגיע הביתה ולהפעיל את המדיח ולסדר את הדברים. ועל זה אני מעוניינת לשים את הכסף.
אוי, את אומרת פה משהו כל כך חשוב לזוגות ששומעים אותנו, זוגות צעירים. שהרבה פעמים באמת בלידה הראשונה, אפרופו הנה עוד חוזקה שלנו, אנחנו מוצאים כל כך הרבה כסף על הציוד לתינוק, והנה יש לנו את החוכמת השבט, החוכמה האימהית שבאה ואומרת, כמו שאת אומרת, עצרו, תעשו סדרי עדיפויות, תעדוף לאן אנחנו לוקחים את היכולות האלה, וכמו שאמרת, ומותנים אותם במקומות שאנחנו צריכות עזרה, כי זה באמת, אני תמיד אומרת, זה כמו משכנתה על דירה, זה משכנתה בתקופת ההסתגלות, כשיש שינוי ויציאה ככה מהאיזון של הקונסטלציה ככה המשפחתית.
זה הטלת הנפש, באמת.
ממש, 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 אני מסכימה איתך, נכון.
אז הייתה שיחה מאוד, מאוד חשובה, מאוד מרגשת.
לי איתך.
היה לי מאוד כיף שהצלחנו סוף סוף להיפגש. ביי.
ביי.